אנחנו בפסקת הסיום של הסדר השני אחרי בעולמי, שבעצם כמו ששמה שם בשיעור שעלה כאן באופנך, כשהוא הזכרנו את מורי הערבים והקטנה שלו לראות קודש, בעצם כל הספר של החיות העולמית, ארבע הפסקאות האחרונות, בעצם פסקה כ"ט והלאה, הם במידה מסוימת נותנים את הנשמה לכל הסדר הזה של החיות העולמית. במידה מסוימת כל הסדר הזה של החיות העולמית ושתי הסדרים שהיו עד כה, הם קשורים בעצם לכל סדר השתלשלות העולמות והשתלשלות העולמות הרוחניים, ממה שהזכרנו מתחילת הסדר הראשון, מאותו טל שמטיף ממדרגות מאוד מאוד עליונות שנמצאות ממש בפסיגת עולם החיות, והם עוברים דרך המדרגה של החוכמה והבינה, ומהבינה לתמונה, ואיך היה שם סדרי השפעה שלמים שהוזכו בסדר הראשון, והסדר השני כולו עסק יותר בסדרי ההתקבלות של ההשפעה הנוגעי בתוך העולמות עצמם, שרק באמת כמה שהוא ככה קצת הטרידו אותם, אז ככה נגיד ממש בחצי דקה את ה... שכל המבנה של הסדר השני מתחיל מ... מה שכנינו התבונה השנייה, או במיוחד איך כל סדרי המשפיע הם משתקפים, הם מעתיקים את עצמם, מכוונים את עצמם אל הסדרים המושפעים, שתחילת הדברים עדיין בתוך העולמות הרוחניים עצמם, איך המדרגה שמושפעת מלמעלה הופכת להיות התוכן המחיה, המוח שמחיה את העולם שמצא מתחתן, ומשם עברנו לרצף של פסקאות שמדבר על סדרת המלכות, שזה בעצם יותר איך מהעולם האצילי יש את המלכות נשון להימלך, את המעבר ואת העתקה של העולמות הרוחניים אל העולמות הבריאתיים, אל העולמות שלנו, שבמרכז עמד גם פסקה יוטט שדיברה בכלל על כל הסוגיה הזאת שנקראת לידה רוחנית, ושם היה מערכת פסקות שיותר עסקה בחיות שכבר גנוזה בתוך העולמות עצמם, עם כל התפיסה האורגנית של העולם, ומתוך זה יחסי הגומלין שקיימים בין החלקים היותר אציליים לחלקים יותר גסים של המציאות, איך הקומות הנמוכות של המציאות מעצימות ונותנות בסתר המדרגה את העוז למדרגות הגבוהות, ויש כאן בעצם איזשהו ציור שלם של עולם מוכני שלם. אבל במידה מסוימת, בלי הפסקות האחרונות של הסדר שלנו כאן, אז זה יכול להיות עולם רוחני מפותח מאוד, אבל אין בו נשמה, אין בו חיות, כי אין בו עדיין את הנקודה העמוקה של בעל הרצון שחי בכל הדברים האלה. כמו שחזל אומר על התפילה, מי כאשם אלוקנו וכל קוראינו אליו, אליו ולא אל מידותיו. זאת אומרת שגם המידות, הספירות אלוקיות, הן יכולות להיות קשורות לאיזשהו מכניזם רוחני מאוד מאוד מפותח, אבל אם הקדוש ברוך הוא בעצמו לא נוכח בהם, אז יש משהו מהותי שהנקודה עמוקה פנימית שחסרה בכל הדברים האלה. וזה מה שהרב הנזיר ככה במאמר שלו בסוף הסיכום של כל התהליך השלם של כל אורות הקודש, הוא מתמקד דווקא בארבע הפסקאות האלה, שלוש הזה, שבין העצמות האלוקית, לבין סורת הנבראים, שזה המבנים הרוחניים של סדרי השלשלות בעולם הצילות ממנו למטה, יש נקודה מתווכת משמעותית, שזה הרצון מסוף, הרצון אלוקי שעוטף את כל, שחודר ומחיים ונותן חיות לכל המציאות כולה. ובהקשר הזה, אז בעצם אנחנו, כמו שאמרנו פעם שעברה, אנחנו עוברים קצת עכשיו לדבר במקום בשפת העיגולים, בשפת הקו. ששפת העיגולים היא יותר מבטאת את הבבוע ובבוע דבבוע ובבוע דבבוע של השתקפות של איך האור אינסוף משתקף בתוך העולם שלנו, ועיגולים זה יותר מזכיר לנו גם תנועות של סיבה ומסובב, של איזושהי המשכה שבאה בצורה של ההצלה. אבל יש משהו עמוק מאוד, שבתוך כל העיגולים האלה יש תנועה קווית שחודרת את כל המרחב של החלל של העולם מסוף העולם ועד כמעט הקצה השני שלו, והיא זאת שבעצם מצד אחד, כמו שאמרנו, היא לא באופי שלה, גם במשל הגיאומטרי, היא לא עם אופי השתקפותי של המרחב האינסופי של מסובב כל הימין של תנועה סיבובית, יש לה כביכול צורה חדשה, אבל יש בה מעלה גדולה מאוד שהיא ממשיכה בצורה ישירה את האור אינסוף לכל המדרגות כולם. ובהקשר המסע הזה יש כאן קשר חי של הקדוש ברוך הוא שמתגלה בתוך כל המדרגות כולם. ובהקשר המסע הזה אפשר להבין שכל העולמות בתוך עולמות בתוך עולמות הם רק החיטים צה לקו שיעבוד הקו. הקו הזה הוא זה שחולל את המעגלים בתוך המעגלים בתוך המעגלים, הוא גם התוצר, אנחנו נדבר זו היום קצת יותר רחבה, של כל המעגלים האלה. ובעצם במידה מסוימת הסיפור האמיתי של כל העולמות כולם זה התנועה הזאת של הקו, של המגמה, של המשכה של הרצון עצמו של הקדוש ברוך הוא, איך הוא גנוז ומחיה את כל העולמות כולם. אני הזכרתי פעם גם בפעם הקודמת שזה בעצם מעבר מצורה של השתקפות של הקדוש ברוך הוא לצורה של הזדמנות לקדוש ברוך הוא, שזה בעצם מעבר מ גילוי של הקדוש ברוך הוא במה שנקרא כן, מה שבחסידות הרבה מדברים על מה שהנפש הבהמית גבוהה יותר מהנפש האדמית האלוקית, כי יש משהו בבהמיות הזאת שהיא אינסטינקטיבית כזאת שהיא שיקוף מדויק של אלוקות, שכמו שאמרנו ששם י' כו' ק' בצורה של מראה של י' וו' ד' שזה 10 ו-A 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 זה בגימטריה נובד שזה גימטריה בהמה, שזה המקום שמבטא השתתפות. ויש כמו שאמרנו ששם י' כו' כשמתמלא באלפין, שאלפין זה יותר נקודה של עצמיות, שהוא בגימטריה אדם, כן, המילוי היותר שגור של י' כו', שזה בחינה שדווקא הבחינה הזאת של האדם היא אמנם לא שיקוף של אלוקי, אבל היא, יש בה מעלה יותר גדולה שהיא המשכה של, של הקדוש ברוך הוא. ויש בה, בספרים הפנימיים אומרים שבעצם כל סדר ההשתלשלות של העולמות מהצמצום הראשון והחלל הפנוי והקו, ואחר כך היה קומות שלמים של אדם קדמון ועולמות מאוד מאוד עליונים, הכל היה בצורה של ההצלה, של המשכה. אבל דווקא אחרי שהייתה את השבר הגדול בעולם התוהו, שעולם התוהו קשור לכוחות מאוד מאוד חזקים שנשברו, וזה בעצם מה שמכונה שם כן, שבגימטריה 52 שאמר קודם שנשבר, אז יש איזה ניסוח כזה במקורות הפנימיים, שאז המעציל העליון ראה שהעולם שבור, אז הוא כאילו כביכול עכשיו המנה נכנס לתמונה ומסדר את הכל מחדש. בעצם פעם ראשונה בכל סדרי ההשתלשלות של עולמות, שעכשיו הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו נכנס לעולם, והיה דווקא אחרי השבירה שהוא תיקן אותה על ידי מדרגה של השם החדש הזה שנקרא בגימטרי אדם, שזה בעצם המקום הסם הזה שבו בגלל כל כביכול השברים שהיו שם, זה עורר את הקדוש ברוך הוא בעצמו להיכנס אל העולם. ויש משהו מסוים שהרבה פעמים אנחנו גם בשיעורים מאוד מאוד הרצנו את עולם הנקודים, את עולם התור, והרב יש הרבה אמירות שנשמות את תור גבוהות יותר משמות את תיקון, כי אותם כי הם בכוחות האדירים של מבטים אלוקות, אבל אנחנו רוצים בדיוק היום לדבר קצת, כמו שצריכים קצת חיזוק לדבר בשם החכם, כאילו כמו ודי לחכימה, ולהסביר את המשמעות החשובה של עולם הקו, כאילו במשמעות שזה נכון שזה עולם הרבה פחות מתפרץ, פחות כאילו זה משהו כזה שחי עולם אינטואיטיבי, הרבה יותר מגמתי, וכאילו כל הקסם של עולם הנקודים שמבטא ככה את ההתפרצות של החיים בכל לא קיימת שמה, אבל יש כאן איזו מעלה עדינה גדולה מאוד, שדווקא כאילו בכוח הרצון שקיים שמה, והכוח שבקו בעיגול אין מעלה ומטה, ימין ושמאל, כל הפין שווים, בקו שמדבר על מדרגות ועל מכוונות, ובדבר המסב הזה יש איזה משהו מסוים שהוא מגלה נקודות חיים מאוד מאוד שקשורות. אנחנו כאילו בפעם הקודמת, לא בפעם הקודמת הקודמת שדיברנו על התנועות של הדת חם, אז אמרנו שזה שתי קצוות, נכון שיש מעלה בפסגת הדת חם, כן, במדרגת המדבר שהיא מאוד מאוד שורה אל העצמיות, ויש את המעלה בדומם שמאוד קשור אל העוצמתיות, שזה מתח בין העצמיות לעוצמתיות. אבל יש דבר שלישי שנקרא העצמות, כן, שזה המקור אלוקי עצמו. ויש צד מסוים שזה לא רק לדבר על מעלה בזה לעומת מעלה בזה, שיש משהו מסוים שדווקא במדרגה הזאת של האדם יש משהו מסוים שהיא עצמה גם בעצמיות משתקפת גם העצמות, משתקפת גם מה שמצא במקור הכל, וזה בעצם מה שדיברנו בהרחבה שבוע שעבר בפסקה כ"ט, איך במידה מסוימת כל הדרגות הנמוכות של הדת חם הם בעצם אדמית בפוטנציאל, והכל שואב והכל מכוון אל המדרגה הזאת. אז בהקשר הזה אני רוצה היום להתמקד יותר בשין סמכת בפסקה לנד ובפסקה למדבד, שהיא בעצם הסיום של כל התהליך הזה, כדי באמת לגעת יותר בנקודה הגורלית הזאת של נקודת הרצון, שהיא זאת שבעצם מחברת את בעל הרצון לכל התהליכים הגלויים שמתגלים כאן, שנותנת את האחריות הפנימית לכל. אתה רוצה להראות? אני אמרתי
שמה היחס בין ההשתקפות שהרב עכשיו אמר?
כן, מה?
ההשתקפות.
כן.
שבין העצמות לעצמיות, לעומת היחס של ההשתקפות שהרב
תיאר? זה לא השתקפות, זה המשכיות. היחס בין העיגולים, נכון ש... את העצמות מסתכבת גם דרך העצמיות וגם דרך עוצמתיות, כאילו מתגלה, סליחה, אבל יכול להיות בצורה של השתקפות, ויכול להיות אני יושב מסרקה בצורה של המשכיות, שזה אולי דווקא לא בדיוק שיקוף כאילו באותו דבר, וזה בעצם המשך התנועה. כל הרצון שהקדוש ברוך הוא בעולמות הוא כולו מכוון אלא מה שהמחל מדבר על כל סוגיית הבחירה, כן, נסיים להבין את הבחירה ככה בצורה יותר עמוקה כאילו, אבל להמשכת הרצון אלוקי דרך הרצון של האדם. אז זה לא בצורה של השתקפות, אבל בצורה כזאת שמאוד מאוד מדייק את הדברים. כן, פעם שראינו את המשל של הרבי שנמצא מול המראה, והחוסיד הוא יותר מדייק להגיד התלמיד שנמצא ליד הרב כאילו, כן, שהמראה היא הרבה יותר משקפת את הרב מאשר התלמיד, אבל מי שממשיך את הרב זה יהיה התלמיד, לא אמר, כן? זאת אומרת, יש איזושהי עוצמה גדולה שמתבטאת בהשתקפות, אבל יש משהו של המשכה שדווקא יכול להתגלות עכשיו גם בגילויים יותר שקשורים לצד המחדש גם, שמתגלה מדרך התנועת אל. אז נתחיל כאילו בפסקה למדבט, ויותר באמת קצת רק פתח לפתוח את הסוגיה של הרצון. הרב אומר כאן, הרצון העולמי, המחולל את החפצים כולם, המשביע לכל חי רצון, הממלא כל נשמה בטל חיים, הגואל משחת את כל החיים, המקבל שיפת אור מכל המקומות עולמים, מזילי החיים ופי על כל אור וחיים, המריף טל חיים על התכונה העולמית כולה, על תבנית כל, הוא יסוד עולם. צדיק עליון, עמו אור זורה ושמחת ישראל. הרב כאן בעצם שמדבר על הרצון העולמי, כמו שאנחנו רואים כאן הרבה ביטויים כאן בפסקה כאן, רצון ואחר כך הגואל, ואחר כך הרב מזכיר את הביטוי יסוד עולם, ומסיים את הפסקה לייסד ולשכלל. אז כל מיני בעצם ביטויים שקשורים לבחינת היסוד, שבחינת היסוד הזכרו זה, אתם זוכרים כבר בסוף הסדר הקודם, שזה בעצם המקור שבו צדיק יסוד עולם, שהתכונה הרצונית שקיימת בנו היא ממשיכה את כל השפע האלוקי, שהוא מושפע בצורה מכוונת, בצורה עם המלכות יותר נוקבה מקבלת, התכונה היסודית יותר תכונה משפעת. אבל באמת כשמדברים על התכונה היסודית, אז בעצם מדברים על הרצון של הצדיקים, שהוא בעצם גדולים מעשי צדיקים ממעשי שמה וארץ, כן, שהם בעצם ממשיכים את את כל השפע אלוקים, ממשיכים אותו אל העולם. והרב כאן אבל מחבר את הרצון העולמי הזה, הביטוי גם הגואל, המלאך הגואל אותי, שהוא גם קשור הרבה פעמים לבחינה של של התנועה הזאת של היסוד, אבל איך שהרב נזיר מסביר כאן, הוא יסוד עולם, צדיק עליון, עמו אור זורה ושמחת ישרי לב. אז הרב נזיר כותב שהביטוי צדיק עליון זה מחבר את הצדיק הפרטי, או את ההופעות הבחיריות שלנו בעצם, מחבר אותם לצדקתך צדק לעולם, שיש את הצדק האלוקי, שהוא זה שממשיך ומתגלה דרך פעולות הצדק של כל אחד ואחד מאיתנו, שזה בעצם מגלה איך הרצונות והפעולות המרכזיות שאנחנו פועלים בעולם הם נטיף והמשך מרצון אלוקי יותר גדול. אז הדבר הזה הוא דבר שגם קשור לפסקה למד שאנחנו, אני רק אם אתה מכה אותה ואנחנו עליה נמצא להכיר לדבר, כי הרב בעצם מדבר בסוגיית הרצון, הוא מדבר על שתי קומות של הרצון, על הרצון הגלוי והרצון הסמוי. על הרצון כפי שהוא מתגלה בהופעות הבחיריות של עמך כולם צדיקים, וכן המדרגה של מדרגת הצדיקות, מדרגת הצדיק יסוד עולם, שהיא בעצם כל מיני משיכה רצונות חדשים אל העולם בצד הגלוי בפועל שלה, אבל היא כל כולה המשכה של רצון המוגמות, כמו שאמרנו שצדקתך הצדק הלוקי הוא זה שמתגלה אחר כך דרך הצדק ודרך הרצון העולמי. וזה מה שהוא כותב בפסקה למד, יש רצון גלוי בתוכנית הנפש, רצון הלב, ויש רצון מצוטר בכללות הגוף. הרצון שבלב קשור מתגלה לטובה, בהרתו מוציא מן הכוח על הפועל את הרצון המסוטר שבזבות החיים, וכאן נעשה מזיגה רוחנית נפלאה ויצירה גדולה. עכשיו קוראים את זה, ויכול להיות שבאמת אני מסביר קצת לא כמו שאם הבנתי נכון מאיך שהרב הנזיר שם בהקדמה מסביר, אבל כאילו היה אפשר להבין שיש את הרצון של הנפש ויש את הרצון של כללות הגוף, וכאילו בעצם לראות באיזה יתרון שקיום לרצון של הנפש על פני הרצון של כללות הגוף, כן? כי זה גוף וזה נפש. אבל אם אנחנו קצת יותר נשים דווקא את הדגש למושג של גלוי מול מסותר, אז יש איזו בחינה שדווקא הרצון המסותר בכללות הגוף, נכון שהוא מתגלה דרך שפת הגוף, אבל יש צד מסוים שהוא הרבה יותר אחוז בשורש המקורי של הרצון. כי בכל יש את הרצון שלנו, יש את הרצון אלוקי, כמו שעובר בסוף, שתי הרצונות האלה מתמזגים אחד בשני, עשר שרופה כרצונו, אבל בעצם הרצון אלוקי הרבה פעמים משתקף דרך שפת הגוף שלנו, גם אם אנחנו לא מסוגלים במודע לחשוב שרצינו את הדבר הזה, אבל לאן שרגליים הוליכות אותי, לשם אני הולך. ויש איזשהו רצון שהוא, אני מאבחן בזה למה שאמרנו מקודם על העולם האיגונים. זה כן קשור לעוד מעט נביא לעולם רצוני, לעולם מגמתי, אבל זה עולם כזה שיותר רובדים על מודעים שבאדם, שגם אם הוא לא מצליח עדיין לפענח אותם במילים, אבל יש לו איזושהי אינטואיציה עמוקה שמכוונת אותו לכל מיני מקומות, שזה נותם אני מכנה כרצון מסותר, כן, שהוא אבל, כמו שאני אומר, מתקלה כאן דרך כללות הגוף, שהוא בעצם קשור לאיזשהו פרץ חיים עמוק שמתגלה בי, ויש את הרצון שכבר קשור למשהו יותר מושכל ויותר מודע ויותר שאפשר לכוון אותו לקוות הבחירים שלי, וכמו שאני אומר, אבל נעשית כאן מזיגה רוחנית נפלאה ויצירה גדולה בין שתי תנועות הרצונות האלה. אם תראו את הפסקות הבאות, אז נראה גם שכל מן הרב עוד פעם חוזר על המיזוג בין שתי הרצונות האלה. אז ננסה קודם כל להבין בכלל מה זה את מושג הרצון של האדם, ואיך הרצון של האדם קשור למושג יותר עמוק שנקרא הרצון אלוקי, אבל לכך ננסה קצת להתמקד גם במושג המיוחד שאנחנו מדבר של רצון מסותר ורצון גלוי, שזה קשור למושגים שאנחנו גם מדבר בהרבה מקומות אחרים על הבחירה הגלויה והבחירה התמוסה. זה הניסוח יותר באורות הקודש ג' ואיך שאנחנו מכנה זה באגרות, לא הבחירה התמוסה אלא הבחירה הגנוזה, שזה בעצם שתי תנועות כאלה של אותו רצון, אבל שדרכם כל המגמה הפנימית של המציאות הלכת מתגלה. אז נתחיל ככה באמת ממה שבאמת המקורות שאני מביא עכשיו שתי, כן, ממושא הקודש מתחיל למתת ימיהם, באמת הרב הנזיר עצמו בסוף המהלך על הפסקות שלנו כאן, הוא שולח למקורות האלה, וכנראה הם בעצם השלמה מהותית, משמעותית לכל הסוגיה שלנו כאן. אז הרב אומר במושא הקודש, כן, פסקה למתת, הרצון הכללי, אי אפשר להבין את פליאת הרצון של האדם בכל פעי חופשו רק בתור ניקוץ אחד מהשרשרת הגדולה של הרצון הגדול של כל הוויה כולה, הופעת רצון ריבון כל העולמים ברוך הוא, בהתקדשותו של הרצון הרי עליו דומה לשורשו הגדול, ואני אקבל להתחבר אליו ותבלה מראש שפת חייו ונקרא אותו המילוי הנצחי ושלם שלו, ובהעתק הרצון הפרטי משתורו בקדנות הפרטית של שביעה החלקית שהוא עשו בה, הרי מתק את רצונו במקום החיים שלו, ומביא זה הפיסות, חלשות כוח וחשכה על מאותו, על יותר פנימי של סביבותו, שהוא רצונו, שהוא כבודו. בכל עמל המסר, בחלפות האחרונות שבעולם, מכוון למטרה עליונה של גאולת הרצון, לשבתו למקור חיה ויסודים, לשתת לבית השם, לישא ענף הפרי ולהציץ יסים ופרחים. הייתי אולי צריך להקדים לפסקה הזאת, וזה מה שהרב כאן אומר, שכל עמל המוסר בכל הפעות האחרונות שבעולם מכוונו למטרה עליונה של גאולת הרצון, רק כאילו כאווירה לומר שהסוגיה הזאת של הרצון היא אצל הרב נראה לי אולי הסוגיה הכי מרכזית והכי ליבית ברב, זה כל אורות התשובה, זה בעצם גולת הכותר של כל הספר שמה, ועד כמה כוח הרצון עירור תשובה הוא הנקודה הגורלית הפנימית שמתגלה דרך תנועת התשובה. אבל גם כמו שאנחנו יודעים באורות הקודש ב', אז גולת הכותר של החידוש של הרב קשורה לסוגיית התעלות העולם, שגם זה בעצם קשור לכל הסוגיה הזאת של הרצון. ובאורות הקודש ג' הרב, נגיד אצל הרמב״ם, השכל הוא זה שעומד במרכז העולם הנפשי של האדם, אז הרב במבנה הנפש רואה את הרצון כנקודת הכי מרכזית. אז בעצם גם בפרט וגם בכלל וגם בכל התהליכים העולמיים שכן שאצל הרב זילת כל סיבת בריאת העולמות זה לגלות את התעלות העולם. אז מאחורי הדבר הזה הסוגיה של הרצון היא סוגיה מאוד מאוד מרכזית, והסוף שנקרא את הפסקה כאן נבין שזה קשור לעוד סוגיה מאוד מאוד ליבית ומרכזית אצל הרב, שזה כל הסוגיה של ההשפעה הסגולית של הצדיק, שאין לי בקיאות כל כך אדירה בכתבי הרב, אבל הרב קלנר בצורה ממוספרת אומר שרוב הנושא שיש לו הכי הרבה פסקאות בשמונה הקבצים זה הסוגיה של ההשפעה הסגולית, שהדבר הזה בצורה מהותית קשור לכל הסוגיה הזאת כאן של הסוגיה הזאת של כוח הרצון וכוח הרצון הפועל. וזה כאן מה שהרב מסמיר, שלהבין את אי אפשר להבין את הפלא של הרצון של האדם בכל פה חופשו, רק בתור ניצוץ אחד מהשלמות הגדולה של הרצון הגדול שבכל הוויה כולה. אני אגיד זה ככה בתמציתיות, כי אנחנו לא רוצים להתרכז בפסקה הזאת של עצמה, אבל כמו שהרב מסביר, שהמושג הזה שנקרא רצון הוא פלא, הוא משהו כזה שבראש המסים לבחון אותו במבט הגיוני, במבט שכלי, אז גם יש לנו רגש שחושב שאנחנו מחליטים ורוצים דברים, אבל במידה מסוימת יבוא המבט הרציונלי בצד הזה יאמר שאין מושג כזה אמיתי שנקרא בחירה חופשית. כן, התפיסה שהפסיכולוגיה המודרנית מאוד פיתחה אותה הדטרמיניסטית, יש בצד מסוים שבהיגיון הקר היא צודקת מאוד, שהרי כל אדם פועל מכוח האישיות שלו. כן, זה לא שפתאום יתעורר יריב לוין בבוקר ויחליט פתאום לתת מכות לאנשים, ולא שאדם רשע פתאום יקום בוקר ויחליט לגאול את העולם. יש לכאורה כל אדם, הפעולות שהוא פועל הם שיקוף של האישיות שלו, והאישיות שלו היא שיקוף של סך של חוויות ורשמים וחינוך שהוא קיבל ומזגים מסוים שקיים בו. אז בסופו של דבר, אם רק היינו מעמיקים טוב ומזיעים טוב את כל מכלול האישיות של אדם, היינו יודעים לצפות את כל הצד הבא של האדם הזה יעשה, מאיפה אדם יפעל פעולה, אם לא מכוח מה שכבר מונח בו. אז במידה מסוימת כל המושג הזה שנקרא בחירה חופשית הוא פלא, אז לא שהוא לא נכון, ואם הרגע שמשהו נכון אז צריכים להתחקות מאיפה הוא קיים. וזה מה שהוא אומר, שאמת אי אפשר להבין את הדבר הזה, את הרצון שאדם, אם רוצים להבין אותו בצורה החופשית שלו, בכל מי חופשו, אלא רק בדרך אחד, רק בתור ניצוץ אחד מהשבת הגדולה של הרצון הגדול שבכל הוויה כולה, שבצורה אמיתית רצון של אדם זה לא שהאדם רוצה, זה שהקדוש הוא רוצה דרך האדם, שכל התפקיד שלנו הוא רק להיות צינור, רצון הוא להיות צינור, ובעצם כל פעם שאדם בוחר בחירה אמיתית, אז זה לא, זה בצדק, זה לא בא מכוח היש שלו, אלא מכוח שיש כאן בריאה חדשה, היא באו צדיקי, שזה מידת הרצון, באו אלמה. במידה מסוימת, הדבר מסוימת זה אומר שכל רצון אמיתי שבא באדם, זה יש מאין. זה עוד התפרצות של מעשה בראשית, עוד התפרצות של רצון אלוקי שבא בעולם, וכל הבחירה החופשית שלנו היא בעצם השאלה אם להישאר אטומים, או לתת להיות מלאה ענווה וצינור עגול, לתת לרצון הגדול המסוים הזה לבכוע לעולם. מה שהדבר הזה אבל אומר, אם נכונים ככה הדברים, אז בעצם זה אומר שכל פעם שאדם בוחר בחירה אמיתית, חופשית, וכאילו קודם כל זה ודאי אומר שאין דבר כזה בחירה לרעה, כי לבחור ברע זה בעצם לבחור להשעות את המציאות כמו שהייתה עד עכשיו, לתת לכל המערכות הדטרמיניסטיות העכשוויות של המציאות לתת להם להישאר, וזה בעצם יצר הרע, זה לא דווקא לעשות דברים שליליים, אלא כמו שהרב דצר אומר, זה להישאר עם נקודת הבחירה הקודמת של האדם. אז בחירה חופשית שהיא בעצם לבחור לכן בטוב, יש בה משהו לפי מה שעכשיו כאן הרב אומר הרבה יותר מהפכני. כל בחירה אמיתית של האדם היא פקיעה למדרגת חיים חדשה, זה רובד חיים חדשה, חדש. האדם לא בחר רק במעשה פרטי מסוים, אלא אפשר למימד חיים חדש, לרובד אלוקי חדש להיות מופיע בתוך המציאות, שבעקבות הדבר הזה כל הפעולות, רובד החיים חדש הזה יעשה בעקבותיו הרבה הרבה פעולות, אבל במידה מסוימת הרבה פעולות שאנחנו עושים היום הם לא מתוך בחירה חופשית, לא בא לימד בערכנו, הם בעצם נימוש של בחירה חופשית מלאת עוצמה, מלאת תעוזה שהייתה בנו בעבר, שבקעה למדרגת חיים חדשה, ובעקבותיה יש עכשיו הרבה סדרי חיים חדשים שהולכים ומתממשים. יכול להיות באמת שבחירה חופשית אמיתית של האדם, וכמו שאר סלומי בעולת ראיה, אחת ל-60 ול-70 שנה הייתה בת של שיריים וחצאים, שאר שאומר שבעצם התנתתות של תחינת יום כיפור היא קורית אחת ל-60 שנה מתוך הפקיעה של האדם. כאילו אנחנו מבינים שבחירה חופשית היא גבל, היא התפרצות אלוקית, אז יש כנראה, אני אולי דנתי לקו חובה, אבל כנראה שזה שהיום פעלתי 3 תפילות ביום, זה לא בא מתוך איזשהו דילמה עמוקה שהייתה בי, ופתאום פרצתי מדרגת חיים חדשה, זה די משהו שכבר החלטתי כבר בגיל צעיר לעשות את הדברים האלה, ובעצם הרבה מאלה מהפעולות, אני עכשיו רוצה קצת לחבר את המסרים שדיברנו קודם, זה קשור לעולם העיגולים שאותו יצר עולם הקו. אני כבר קצת מחבר את המסרים שדיברנו קודם, יש קו שבוקע את האינסוף, בציור הפנימי, אז יש כמה סתירות קצת, האם זה מתחיל מקו שיצר עיגול ואחר כך ממשיך הקו ליצור עוד עיגולים, או שיש תיאורים הפוכים שקודם כל היה את העיגולים ואחר כך את הקו. והאמת היא ששתי הצורות נכונות, הכוונה שיש קו שזה פריצת חיים חדשה שבעקבותיה נוצר מערכת שלמה, שזה בעצם עולם עיגולי, זה מערכתיות שלמה שנוצרה בעקבות פקיעה של הקו, זה שאדם מממש את הבחירה המיוחד שהוא החליט אז, ונותן לה ביטוי, וזה הוא מפשיל לקראת תקיעה חדשה, ואז יש קצת שגם העיגול יוצר עוד המשך של קו חדש, שמנה חוזר חלילה בא עוד עיגול נוסף, אבל בעצם אנחנו מדברים אולי על קווים שהם מאוד מאוד קטנים, שרואים את כל המכלול, רואים המון המון עיגולים, ויש קו דקיק שעובד ביניהם, אבל מי שמבין לעומקו של הדברים, מבין שהסיפור האמיתי זה הסיפור של הקו הזה של פריצת חיים חדשה, שכל מה שיורה בעקבותיה הוא רק מימוש שלה. מה שכן הגמרא, כולנו קראו את הגמרא על רבי עקיבא ורחל, כן, שהייתה מוכנה במסירות נפש לא רק שיהיה 12 בית מדרש, אלא רק הוא שמע על איזה נחלון שאמרה אם היה שואל היה עוד 12 שנה, והגמרא ככה מאוד מתאר לשבחה, ולא כל כך זוכים שבסוף הגמרא שם עושה שטובות, הגמרא שם בסוף הסיפור, בשולי הסיפור, הכניסה עוד סיפור זניח, אבל שחושבים עליו הוא גבל, הגמרא אומרת שמה שרחל עשתה לרבי עקיבא, כך עשתה גם ביתה שנישאה לבן עזאי, כן, וגם היא נתנה לו המון המון שנים ללמוד תורה. כשחושבים, הסיפור של ביתו של רחל עם בן עזאי זה הרבה הרבה יותר גבל. לא רק 24 שנה, בעצם מסבלנו שלא שבן עזאי לא נשא אישה, אולי לא נשא אישה, אבל הוא קידש אישה. הוא קידש אותה והיא שלחה אותו להיות עד 120 ללמוד בישיבה, ומאז לא ראתה אותו. זה סיפור שכן לא, כאילו הירואי הרבה יותר מרבי עקיבא, לא זכו אחר כך לילדים, ומשהו באמת מסורת מאש אדירה, וזה נמצא שם בשולי הסוגיה מסוים כתובות, אף אחד לא עושה בזה עניין. וכנראה הגמשה אומרת שהממסמת אינו דן ואינשי רחלה בתה רחלה עזלה, שהכבשה הקטנה הולכת אחרי האם הרחל הגדולה שלה, שביתה של רחל הלכה אחרי האמא, ולא באתי חליל למד בזכויותיה, אבל בעצם זה אומר האמא רחל כבר פרצה את הדרך, היא קיבלה את החלטה הזאת, היא עבד כבר גדר וחילוק כזה גדול, זה נפלא, זה מימוש, זה עיגול שלם שמשקף את התנועה הקבית הזאת, אבל במידה מסוימת, כן, אדם צריך לעשות את היום טוב הגדול, לא ביום שהוא סיים את השעס, אלא ביום שהוא החליט לצאת בדרך קיימי, לא יודע אם הוא יעמוד בהבטחה הזאת, אבל אם הוא קיבל את החלטה הזאת ברצינות, אז התברר להפריע שאז בעצם היה את המקום הגורלי הזה שאני רק בא, להזכיר, לחזור למה שאמרתי קודם, שזה בעצם כל הסוגיה של הרעש של ההשפעה הסגולית, אנחנו פתאום מבינים עד כמה העיקר זה הרצון, ובעצם אדם שבאמת רוצה רצון, כל המעשים כולם, כולם מכוונים כדי לגלות את הרצון. תפילה זה דבר שעומד ברומו של עולם. בעצם כל המעשים שלנו הם כדי שבסוף יהיה עוד גילוי אלוקי חדש בעולם, שגבל זה גילוי אלוקי כמו שאומרים, זה רק רצון, שבא לרצון גילה בעולם. אז אדם עושה הרבה מעשים, וזכותם יהיה רצון של יקדל, זה נפלא. אבל זה שישר רץ למסקנה, וכבר מגלה רצון, הוא כבר בעצם בכלל מתי מנה, ולכן כל הסוד הזה של איך רצון של צדיקים, מבואו צדיקים, מהו אלמה, איך הוא פועל כל העולמות, כי זה בעצם לגעת בנקודה הגורלית הפנימית של החיים. אז בהקשר הזה, הפסקה הבאה, היא מה שיותר כבר מתנסחת בשפה שקודם הזכרנו, והיא מאוד נותנת את המשמעות הדברים. אז כן, כן.
שאלת אמנו, אבל אולי לא חלק להתחיל. הרמב"ם בונה, אומר שכל התורה מונחת על היסוד של עבודה חופשית.
על היסוד של?
של עבודה חופשית. כן, ובפשוט, כל, לא יודע, באופן פשוט, כל מה שאנחנו נראה, כאילו מדברים אדם שכל מה שאנחנו עבודה חופשית. אני מבין יש את הפער בין זה שאין פריצה לבין יש פריצה. אבל אולי בתוך הפריצת, בתוך הסדרי החיים העיגוליים, יש גם כאילו, יש גם קו דקיק.
נכון, עכשיו, מסכים, זה מה שרמתי שבפנימיות אומרים, שהקו ממשיך להתעגל בתוך העיגול, כאילו. ובזה מסוימת, העיגול הוא סיבה גם לקו הבא. זאת אומרת, אם אדם יתמיד את הדברים האלה, אז בצורה סבורה הוא יפשיל את הקו הבא, ושאנחנו מדברים באמת בצורה מדויקת על הדברים, אנחנו מבינים את המקום התחשותי, איפה באמת הדבר באמת נמצא בבוקע את הכל. אז הרב קול כותב בפסקה הבאה כאן, הרצון הטוב, החופשי בכל מכה, רוח אלוקים הוא המאחר בכל ההוויה. כן, זה בעצם מה שרמזתי קודם, בראשית דבריו הקים את השם את הארץ, ואז אתה טוב עבור, וחושך על פני טוב, שזה בעצם היה עולם של תיקון, כאילו עולם אצילי מאוד מאוד עליון, ואז היה טוב עבור, ואז רוח אלוקים מרחפת, מרחפת, בפנימיות אומרים שזה אותיות מת, רפח, שבעצם רפח זה בעצם כל הניצוצים שהיו בשברי הכלים שיש שם מת, ויש רוח אלוקים שמרחפת בפני המים, יש איזושהי מגמה אלוקית שהיא בעצם התנועה הקווית הזאת שממשיכה לסחוב את המציאות קדימה. מתגלה הוא, אז, כן, הרצון הטוב החופשי מכל מכה, רוח אלוקים הוא המאחר בכל ההוויה, שזה בעצם איך בתוך הוויה עדיין יש נוכחות של בעל הרצון, זה ממשיך דרך הרצונות שלנו, שהרצונות שלנו הם המשך, כמו שאמרנו, אין להם פשר, אלא רק בתור המשך של הרצון האלוקי. מתגלהו בליבם של צדיקים וישרים בכל עודו. לפי הערך שמקבלים אותו, פועל את פעולתו בלי ערך. כמו שאמרנו, זה בעצם תפקידם של הצדיקים, זה להיות מקבלים את הרצון, לתת הרצון הזה לבכוע דרכם, ולכן מכנו גם אחרי זה גם ישרים, כי זה קשור בעצם למדרגת היושר, כן, פועל את פעולתו בלא הרף, בונה אותה למות במגמתו, מכריב אותה משפטו, חוזר ובונה אותה בצורה יותר מזהירה, מילה תמה וצדק מוחלט, שבעצם דרך כל מה שבעולמות הפנימיים מתארים, עולמות ושבירת עולמות ותיקונם, אבל בעצם הסיפור האמיתי הוא איך יש כאן איזושהי תנועה קווית כזאת שלאט לאט חודרת ומניעה את כל התהליכים כולם. ונשמתנו לנו כולה ספוגה, וזה הביטוי שאנחנו מחפשים, מאור ישר דינה. כן, שבעצם המדרגה של כל סוגיית הרצון היא בעצם הסוגיה של האור הישר הזה. כולם מתענגת על טובו, המסורת הקדושה קוראת אותנו להתקשר כולנו, יכול לתל מכל לוחות חיינו באור חיים עליונים, על לא שהם חיים מן העולם עד עולם. איננו קוראים להתרומם מעל מעגל קסמים הצער של חשבונות פעוטים. ועם זה, כל חשבון קצר נמצא ומתמצא, מצפים צירופים, מחברים לנו את ניתוקי החיים לראה הגדולה של החיים, אל האור קסמה שעשה החיים לובש אותם מראש מקדם, אותו אור קסמה נותן שבהם כראייה. אני חושב שהביטוי להתרומם מעל מעגל קסמים הוא בעצם רומז, מערב כאן קודם רמז על מדרגת האור ישר, אז הוא רומז אל עולם העיגולים, שהרב ישר במשפט זה קצת כאילו ממד דרכו, משפט הבא ישר קצת כן מחזיר לו את מקומו, אבל יש משהו במעגל הזה שהוא אולי כאילו הביטוי מעגל קסמים, לא רק במשמעות כן, של פתגם העולם, שזה משהו כזה שסגור בתוך עצמו, אלא הוא גם מעגל שיוצר רבה בקסם. זה בעצם מה שהרב הרבה מהם מדבר על אור המקיף לעומת האור הפנימי, שיש בו הרבה עוצמות והרבה סנבור, אבל הרב מזהיר שהאור המקיף הוא קשור למדרגה שאומות העולם לקחו, שכן יש את הרב איגרת תשנ"ד, שזה בעצם המקום שאומות העולם נחזים בהם, כן, שעשיו אחוז בו, זה קצת מזכיר אולי את הביטוי אפילו שהרב מדבר בישראל תחייתו, זהו מקסם כזב, כן, שזה משהו שמאוד מאוד להיות קשור לעוצמות מאוד מאוד אדירות, זה יוצר איזשהו קסם מאוד מאוד מביק, אבל הרב אומר, אבל זה, יש כאן איזה משהו מסוים שחסר את הנקודה התוכית, את הנקודה הפנימית של דברים, ונשאר הרב קצת מרקר את הדיינים, תראו לי תראו מעל מהגלתם לצל של חשבונות פעוטים, ואם זה חשבון קטן, נמצא בתוצאים, מצפים את ענות הצופים וכו' וכו', וזה מה שמקודם מלחנה נזכיר, שבסוף ודאי שבתוך כל החשבונות הפעוטים, השגרתיים האלה, הם לאט לאט מתמצים לקראת פריצה למקום גדול, ודאי שיש בזה אור גדול, רק הרב כאן בא למקד אותנו את ההתרחשות האמיתית הפנימית שאליה הכל קשור. עד אחרי שקצת ככה דיברנו על ה... כן, כן.
לפי זה יוצא שהתהליך ההיסטורי זה שבעצם הצדיקים פורצים קומה חדשה ואז המציאות מקבלת מושגים חדשים, כלומר למשל בתהליך האחרון של הצדיקים הם יצאו את המושגים, את הפריצה דרך של הציונות, ואז באה המציאות ודיברה בצורה של עיגונים את המושגים.
כן, נכון. בבקשה, אני מאוד חייב למצוא שאתה בעניין הזה, כי אנחנו פעמים שעוד דיברנו גם הפוך, וזה נכון גם לדבר הפוך, ומאוד גם נכון להדגיש גם את העוצמה של המציאות עצמה ושל התהליכים שכבכל האינסטינקטיבי שקיים בתוך המציאות, אבל יש איזשהו צד עמוק, אני מקווה שנגיע לזה היום, שבסוף סוף התהליך העמוק הפנימי הוא דווקא קשור, סוף סוף כל העולם נועד כדי לגלות את סוגיית הבחירה. עכשיו לגלות את סוגיית הבחירה, כמו שהרמח"ל אומר, נמא דכיסופא, לא במשמעות רק מה שעוד רגע נדבר, לא במשמעות של הבחירה הגלויה, של זה שהיה לנו התלבטות ובחרנו, ויותר כאילו במשמעות המוסרית הפשוטה, אלא מה שבתוכה גנוז, כל המבוקש הפנימי של בעל הרצון שגלנו תוך המציאות, אז במידה מסוימת הגאולה אם תישאר רק בבחינת משך בן יוסף שמשקף יותר את הצד העיגולי, את הצד האינסטינקטיבי, ולא תגלה גם את האור הזה של משך בן דוד, אז יש במשהו מסוים שהיא חסרה את כל המקנת שהקימו לה של תשובה, להראות את התנועה הרצונית שמסותה בתוך הדברים האלה.
כאילו האינסטינקטיביות מבטאת בעוצמה, אבל רק את המדרגה הקיימת. היא לא יכולה לבטא בעוצמה מדרגה נפרצת.
נכון, כן, ויש בדבר מסוים זה, אבל עכשיו אתה בדיוק נגעת בנקודה מורכבת, אז האם אלה הכל תלוי בבחירה שלנו, ואם אנחנו לא נבחר, אז כאילו האם בעצם אני נוקט כדת רב אלינו שגאולה כדאה בתשובה, אז כדי להבין את זה צריכים לחדור עכשיו לרגע להבין את המושג של הרצון הכמוס והרצון הגלוי. כן, שזה בעצם לזכור שקודם כל המושג רצון, לא אנחנו בעלי בתים על הרצון, אלא כמו שעכשיו ראינו שזה נטיף מתוך הרצון האלוקי, ויש כאן קודם כל רצון אלוקי בעולם, אלא שהרצון הזה תמיד מתגלה דרך הרצונות שלנו. אבל זה קצת, עוד מעט, אני מקווה שאיך אנחנו מחת הזמנים רק, הבטתי את השעה. איך? אז אני אשתדל קצת כן למקד לזה, כי בעצם הדבר הזה, רק אולי תראו את המקור הראשון, אני אשתדל להיות יותר ממוקד, כי הביטוי שהוזכר אצלנו שיש רצון גלוי בתוכות הנפש, אבל יש את הרצון המסותר, כאילו את הגוף, כמו שאמרנו, שיש איך הקדוש הוא רוצה במציאות, ויש איך זה עובר דרכנו, דרך הקומה הבחירית שלנו, אז רב כאן ננסח את ה... דבר במשרה הקודש במושגים מעט יותר רמחלים, הרב אומר, הנהגה אלוקית המקושרת עם היחס המוסרי בין משים פרטיים, בין בלאומים וכללים, הכל הוא המשך מן הטבע של המוסר הכללי הנמסך בעצמותה של הוויה, שבשם אלוקים. וזה, אני כבר אומר, והכוונה היא שזה כן קשור, כמו שהרב אומר, אל מוסר, ואפילו אל מושגים של בחירה, אבל זה בחירה כזאת היא שכבר נמצאת בתוך התהליכים העולמיים שכבר הם מזוגים מתוך התהליכים שנמצאים מתוך העולם עצמו. אמנם למעלה מזה עומדת היא הבחירה כמוסה, שאיננה על פי התוכן המוסרי המתגלה, אלא פי האידיאל העליון, שעל פי הצפייה העליונה, למעלה מתאים שהוויה נמצאת בהם כעת. הזכות שבאות מתוכן זה, אמורות הנשמה הפנימית של כל היש, והן כוללות את העבר, ההווה והעתיד, למעלה מסדר זמנים מצורתן, וכל זה כלול בשם הוויה, כסדרו ובכל אופני צירופיו. בעצם הרב כאן מחבר את הביטוי של הבחירה הגלויה לשם אלוקים, ואת הביטוי של הבחירה הכמוסה לשם הוויה, אבל יותר מדויק לחבר את זה במושגים, כמו שאמרתי, הרמח"לים, למושגים של הנהגת הייחוד והנהגת המשפט, כן? שבעצם שם אלוקים שקשור יותר להנהגת המשפט, להנהגה של השכר ועונש, להנהגה מוסרית בחירית של בחירה בין טוב לבין רע, וזה בעצם הצד הגלוי שדרכו אנחנו מכירים את כל מושג החופש והבחירה שלנו, שיש לנו התלבטות לבחור בין טוב לבין רע, ואם אנחנו בוחרים לטוב אז מגיע לנו לקבל שכר, ובוחרים ברע אז נענש על דברים אלה. הרב אומר כל זה המבנה של קצה הקרחון, זה הצד הגלוי של דברים. אבל בסתר המדרגה יש משהו שקשור אל היה עובר ויהיה, אל העבר עובר ועתיד, שהוא קשור לקו שדרחמנה, קשור להנהגת הייחוד, שבעצם אומרת שלמרות שבצד הגלוי הרבה פעמים אנחנו נראה לנו שיש מסים מסוימים שהם נראים שליליים, יש מסים אחרים שנראים חיוביים, אבל יש מבט עמוק יותר שסוקר את הדברים מתוך איזשהו מקום כזה שבו באמת רק הקדוש ברוך הוא היחידי שנמצא כאן בתוך העולם, והוא זה שבעצם מוביל את כל התהליכים האלה. וזה הרב מחבר למושג הזה שנקרא הבחירה הכמוסה. זה חשוב להדגיש, זה לא חוק אלוקי, עוד פעם, אנחנו כבר לא נמצאים בעולם מגולים, נמצאים בתוך עולם הקו, אנחנו נמצאים כאן בחופש אלוקי שמתגלה בצורה של עצמותו של הקדוש ברוך הוא, זאת שנשגב השם לבדו ביומו. אז קצת להבין מה שהרב כאן אמר, הדברים קשורים לאיגרת המפורסמת, לאיגרת רפ"ג, ששם הרב נוגע בכל הסוגיות העדינות, גם של הידיעה והבחירה, וגם בכל הסוגיות של מה זה, כל הסוגיה הזאת שנקראת זכות אבות, למה עם ישראל זוכה בגלל זכות אבות או ברית אבות, כן, שדנים אותו לקו זכות, הרי לכאורה היה צריך לדון אותו על פי הצד הבחירי שלנו ולא על פי הצד הסגולי שלנו. אז רב כאן אומר, אני קורא מהפסקה השנייה, מיד שאנו עומדים על מכון זה איננו גוזרים למור, כל טוב שאיננו בחירי איננו טוב גמור. למה? כמו שדילג קצת על הפסקה הראשונה, אבל הרב בעצם אומר, נראה לאנשים שטוב שלא בחירי הוא לא טוב אמיתי, כי אדם לא יתאמץ עליו, כי אדם לא השקיע בו, אז מה פתאום שיקבל עליו, יקבל שכר, זה בא עליו בלי בחירה. והרב לפני כן מסביר שזה דבר שמנתחים אותו נכון, זה לא נכון לומר את הדבר הזה, כי כמו שהרב אומר, אדם בצדק יכול לומר, למה בכלל שמת אותי בתוך המקום מסוים הזה שאני צריך להחליט בין טוב לרע. לכן הרב כאן נוגע בנקודה האמיתית, מה מסתתר מאחורי המושג הזה שאנחנו כך מעריכים אדם שעשה דבר מתוך בחירה, ולא מעריכים אדם שעשה דבר מתוך אונס, ואנחנו נותנים רק, אומרים רק הוא ראוי לקבל את שם הצדיק ולקבל שכר ואחר לו. אז הרב אומר, כל טוב שאינו בחיר אינו טוב גמור. למה? מפני שאין העצמיות של נושא מתאחדת בכל מילואים טובו, וכל טוב הוא נודד רק באותה עמידה שהמקבל תוספק אותו אל תוכו. על פי זה למדים שהחופש שמחולל את נטיית הבחירה על פי העצמות הוא הנושא את כל מידת הטוב שבכם. שבעצם הרב אומר, מאחורי סוגיית הבחירה היא סוגיה הרבה יותר משמעותית, שהיא בעצם הסוגיה שעד כמה הדבר הזה הוא עצמי לי ועד כמה הדבר הזה הוא מקרי לי. דבר שאדם עושה לאונסו, עיקר הבעיה זה לא כי הוא לא השקיע בו, אלא כי זה לא דבר שמשקף את הנקודות הגורליות, את הנקודות העצמיות שלו. אז הרב בעצם אומר, בעצם יוצא שעיקר הערך של דבר שנעשה מתוך בחירה זה רק ביטוי לדבר כזה שבעצם משקף את הנקודה הגורלית, את הנקודה העתיד של החיים. אמנם כשאנו באים ללמוד את הבחירה החופשית, כמו שהיא נמצאת בפועל החיים בגלל מלפנו, לא נמצא אותה מלואה, כל תנועה חופשית, נמצא המון הכרחים, נמצא תחושה וצלים מלואה על כוחת ירותה. השקפה על פני הטוב אלוקי, המוכן לטיב במלואה שלים, אתה זכר להכיר שיש במציאות חופש נעלם. אנחנו נכנסים למושג של הבחירה הכמוסה שהזכרנו מקודם, או הבחירה, הרצון המסותר שעוסקה בפסקה שלנו, שאיננו יוצא לפועל כי מחלקים קטנים מאוד בכל שיעור כמותו. זה החופש שלנו, הוא מסגל את העצמיות שבחים, פועל נושא את סגולת הטוב. החופש הגלוי הנראה בפועל איננו כי עם גילוי קלוש מוטלותו. כשאנו עוברים במחווה הוויה למעלה מטל של הזמן והמקום, אתם זוכרים זה מה שהרב הזכיר בפסקה שראינו, שהבחירה הכמוסה קשורה למה שעבר עובר ויהיה, שהיא קשורה למבט על זמני על המציאות, אנו יודעים שהצפייה העליונה חובקת את החופש הגמור. ואתה מתעצם אותו בנושא מקבל אותו. רק החלק הקטן, המתגלה בתור בחירה מעשית, מתווה לפנינו בגילוי את אורחות הטוב והרע, אבל יקרוב למעלה מזה, כשאנו באים לתוס פתרון לדבר כל אורחות הטוב והרע, שאינם מתוות אל הבחירה הבריאה, אז הם מוצאים אותו בבחירה הגנוזה של הצפייה הכללית, העומדת תמימה לכל הערכים המעשיים. אני רגע עוצר, קצת מסביר את הדברים, אבל אני רוצה יותר לכוון את זה לנקודת החידוש שהרב עכשיו ילך לומר בעקבות הדברים האלה. הרב אומר שבעצם אם אנחנו מבינים שכל מושג הבחירה שלנו, עיקר הנקודה שלה שמגלית עצמיות, ויש לפעמים קוראים את ההגיעת הזה וקצת אנשים קשה להם איתם, כי זה בעצם אומר שאתה החלפת את המילה בחירה במילה טבע, כן? כי אתה אומר מה זה עיקר נקודת הבחירה? עיקר נקודת הבחירה זה שאתה מחובר אל הנקודה הגורלית שלך, בהקשר הפשוט יש בה הנקודה הטבעית שלך, וכאילו כל מה שאתה רוצה לומר שבהקשר המסיים הזה לכן מובן הסוגיה של סגולת ישראל, כי גם אדם בצורה מעשית לא עשה מעשים טובים, אבל עצם זה שזה הטבע שלו, אז זה העיקר, ולכן בהקשר המסיים הזה זה גם כביכול מה שאתה רוצה לומר על כל סוגיה של זכות אבות, שמכיוון שסוף סוף כל הבחירה היא באה רק לתת את המקום לעצמיות שלך, אז מלא אם יש לנו עצמיות שבאה מכוח אבותינו, אז זה כבר בעצם הדבר הגורלי האמיתי של הדברים, וזה כביכול אמור לרצות אותנו בקושי הזה, גם מלא של סוגיית של הידיעה והבחירה, שבעצם כל התוכנות האלוקיות האמיתיות יש בהם את מה שגנוז לסוגיית הבחירה, כי כל עניין הבחירה הוא לגלות את הדברים כביכול האמיתיים, ואם זה בא מתוך חוק אלוקי, אז גם זה לא מתגלה בצורה של בחירה, וכביכול כאילו הקריאה הפשוטה של הדברים ככה היא מאוד מקוממת, ובצורה סמויה היא מאוד מאוד מקוממת, כי בעצם היא הגדרת את המושגים מחדש, ואמרת שבעצם המושג בחירה זה בעצם מילה מדברת למילה טבע, אבל בעצם כל הנקודה המהותית של הבריאה שבאה בסוף סוף לגלות חופש ולגלות את מה שאמרנו את הנקודה החירותית הפנימית של הדברים, איבדת מנה והפרנו את המושג הבחירה להיות משהו כן, תבניתי וחוקי, וזה באמת בצדק כאילו קשה ככה לקרוא את את הניגול של הדברים. אבל כן, כן. אז מעולה, אז עכשיו אני מקווה שאני אהיה לרצון עם ריטי, ואני אגיד זה בצורה נכונה את מה שהרב כאן בעצם מנסה לומר, כי הרב כאן בעצם קודם כל חיבר את המושג הגלוש של הבחירה למושג הרבה יותר עמוק שנקרא עצמיות. עכשיו מושג עצמיות צריך להבין הוא שונה מהמושג שנקרא טבע, כי טבע קשור יותר כמו שאמרנו במושגים של העיגולים, אז נגיד אפילו יותר רחב במושגים של האורן סוף שעוטף את כל העולם כולו, אבל יש משהו כמו שהרב הרבה קורא אותו, יש משהו שמצא מעל אין סוף, וזה אין ראשית, שזה בעצם בעל הרצון שהוא התוך הפנימי של כל המציאות כולה. ושאנחנו מדברים על המושג הזה שנקרא בחירה, ועוד מעט נבין שבצדק זה חייב להתגלות דרך בחירה חופשית, חירותית, פשוטה של האדם, כפשוטו ממש, אבל הנקודה שלה זה בעצם איך המציאות לא רק חיה, כמו שאמרנו, את העוצמתיות שלה, אלא חיה גם את הנקודה העצמית הפנימית של האור אלוקי שגנוי בתוך המציאות. וכשהוא שם את זה, האדם בבחירתו הוא הבאה, הוא חי, הוא ממשיך את אותו עצמיות אלוקית, ממשיך אותה בתוך כל המחרים העולמים. בהקשר הזה, בעצם קודם כל מה שכאן הרב כאן בעצם מנסה לומר כאן, זה בעצם אני, מה שכאן פעמים אולי כבר הזכרנו, זה גם בהקשר שלנו כאן, שבעצם מה שהרמח"ל מדבר שכל תכלית העולמות היא כל מה שיש רע בעולם, ואדם יש לו התמודדות, זה כדי שזה לא יהיה בצורה של נמה תקיסופה, כמו שהזכרנו כמה פעמים, תמיד תשאל שאלה, למה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו בפסיכולוגיה מוזרה כזאת של נמה תקיסופה, אנחנו יכולים לראות אותנו בלי תסביכי נחיתות כזה שקשה לנו לקבל מתנות, להיות כמו כל מיני נהנתנים שבשמחה מקבלים מתנות, ואלינו היינו חוסכים את כל הצורך בהתמודדות של העולם, אלא שיש כאן אמירה מהותית שאומרת, למה זה, כאילו, למה יש את הפסיכולוגיה של למה זה כסופה, שאדם קשה לו לקבל מתנות? כי אם הוא מקבל מתנות, זה אומר שיש הפרדה בין האור לבין הכלי. יש כלי ויש אור שנותן שפע לכלי, אבל תמיד יש נפרדות בין הכלי לבין האור. ודבר שגם טוב בחירה חופשית, זה אומר שיש מיזוג בין האור לבין הכלי. שזה לא קיבלתי מבחוץ משהו, אלא הדבר הזה הוא עומק החיים שלי. אז בעצם בצורה עמוקה פנימית, מאחורי כל סוגיית הבחירה החופשית, אם אנחנו משתחררים מסוגיה של ההתאמצות וכל הדברים האחרים, זה בעצם זה יותר בא לומר עד כמה הנקודה העצמית, התוכן הפנימי, שהוא בעצם תמיד גם חירותי, הוא זה שבעצם לא רק, כאילו הוא מונח בתוך הכלי עצמו, זה עומק החיים שלנו, הוא בעצם מה שמתגלה בתוך כל התהליכים האלה עצמם. אז עכשיו, באמת למה שאר כאן אומר, אני מקווה שאני אסביר את הדברים בצורה טובה. לכן הוא אומר, אנחנו, כל מעברי העולם, זה לגלות את הנושא הזה שנקרא העצמיות. והעצמיות, כמו שאמרנו, ביסודה זה הרצון הכמוס, שזה בעצם הרצון האלוקי שחודר לתוך העולם. והוא רק מתגלה בעולם מכיוון שהוא חופשי, אז הוא מתגלה דרך החופש שלנו. החופש שלנו הוא הביטוי, הוא ביטוי מאוד מהותי, כי הוא ביטוי שמאוד משקף את הדבר הזה, הוא מבטא בסגנון חופשי את החופש האלוקי. אבל בעצם קודם כל נבין שעיקר התכלית של הבחירה החופשית זה להחדיר את בעל הרצון לרצון, שהעולם שלנו לא יהיה רק עולם של אין סופיות אלוקית, שיש בו גם את האין ראשית, את העצמות האלוקית שגנוזה בתוך העולם, שבהקשר מכיוון שבעל הרצון מי אומר לו מעשה הוא חופשי לגמרי, אז זה מה שהוא אומר, ברית כרותה לסגולה, שקשורה בעצם יותר לרצון האלוקי שדוחף את כל המציאות, שלא תתגלה אלא דרך הבחירה, שלא תתגלה דרך החופש שלנו. אבל אני אנסה עכשיו להגיד את מה שהרב כאן הולך להגיד במשפטים הבאים בקצרה, רק שנייה, מה זה? בעצם הרב כאן משתמש, אם תראו בהמשך, בביטויים מאוד מיוחדים. הוא אומר הרב, החופש הצפוי, כן, פחות או יותר שתי שעות אחרי שעצרנו, של הטוב עתיד לגן בבנים, מופיעו בעבוד בתור בחירה חופשית גלויה. מה שעושה זה את העצמות היותר מיוחדה של הבנים, ויעקב פדת אברהם, זאת האומה, המתים יורשים את החיים. ואותה בחירה עצמה, גנוזה, גלה בעבוד בגלויה, חוזר בצורה של גניזה בבנים, וכו' וכו'. הרב כאן אומר מהפכה. שברור שבחירה חופשית היא משהו קריטי לגלות את המושג הזה שנקרא הרצון הכמוס הזה, הכוח האלוקי, הרצון האלוקי שגלות בתוך המציאות כולה. רק הרב אומר, אם אנחנו מבין שהבחירה היא יותר סגנון הגילוי ולא סיבת הגילוי, בעצם הסיבה זה הרצון האלוקי עצמי שגלות בתוך העולמות, אלא ברור שהוא יתגלה בסגנון של חופש, והוא יתגלה גם נגיד אפילו יותר מזה בסגנון של חופש, של אמת מרת יצמח, שאיך הדבר הזה, כמו שבאנו, איך האור מתגלה בתוך הכלי עצמו. בקשר הזה הרב כאן מביא משפט מאוד חשוב, יעקב אשר פדה את אברהם, או האבות יורשים את הבנים. אומר הרב, באברהם אבינו באמת לא הייתה בחירה חופשית. היה בו שפע אלוקי גדול שפרץ דרך אברהם אבינו, אז אברהם אבינו כביכול לא הייתה יותר מדי בחירה חופשית, האם להיות טוב או להיות רע, כן? הדברים של המהר"ל, אבל לא בגלל שזה הטבע שלו, אלא בגלל שהמגמה האלוקית התפרצה דרך אברהם אבינו, בצורה מאוד מאוד בהירה, ושם היה כאילו מתאם בין הרצון הכמוס לבין הרצון הגלוי. אבל זה סוג של גילוי אלוקי שכולו קשור לאמת בארץ יצמח, שכולו קשור לאיך אור מתגלה בתוך הכלי, שכולו מגלה פה בצורה חופשית. הדבר הזה יבוא לידי ביטוי דרך הנכדים שלו. זה שבמהלך הדורות הנכדים של אברהם אבינו הם אותו כוח שניטע בהם מאברהם אבינו, שהוא בעצם כולו רצון גלוי, זה כוונה רצון שהוא נמצא עכשיו עדיין בצורה חבויה, אבל אצל הבנים זה יתגלה בצורה בעתיד של בחירה גלויה, כי הם יבואו הרבה הרבה משברים, יבואו הרבה טלטלות, עד שבדור האחרון הדבר הזה יתגלה בצורה של תשובה גדולה של עם ישראל, שאתה אומר אותו בחירתם גדולה, אז יש לזה בחינה מסוימת שלפעמים לא בגלל הבחירה אני טוב, אלא בגלל הטוב יש בי בחירה. ובעצם זה הבחינה של האבות יורשים את הבנים, שבעצם יעקב או כל עם ישראל, הוא זה שפודה את אברהם, איזושהי בחינה מסוימת, שכמו שאמרו את זה למעל, שהרבה יותר מה שאנחנו צריכים להשתבח, וזה שיש לנו אבות כאלה, אבותינו צריכים להשתבח שיש להם בנים כאלה. כי אם ברגע שהבנו שהמושג בחירה, עיקרו הוא לא ההתאמצות לבחור, אלא יותר גילוי של חופש, אולי אפילו יותר גילוי של חופש שסומך מתוך המציאות עצמה. אז אברהם אבינו הונח התכונה הזאת שלא קשורה רק לחוקיות האלוקית, לעיגולים, אלא קשורה ליושר. אצל אברהם זה מתגלה בצורה מאוד מאוד ריכוזית, מאוד מאוד שבעצם מבטאת את הדחיפה האלוקית. אז בסדר, נמתין במהלך הדורות ונראה דרך הבנים איך הם הולכים ומגלים את הדבר הזה עצמו, אבל בעצם יוצא שבהקשר מסוים זה כאן הנקודה שקשורה למהות של המושג הזה של הרצון, שהוא בעצם המהות של הרצון זה להנכיח את העצמות בתוך כל המחווים של החיים שמתגלים דרך, שחייבים להתגלה בצורה חופשית, בצורה של, גם של עצמיות, של תחושת הזדהות עם הדברים, שהיא חלק מהתנועה של דברים באים בצורה של בחירה, בתנועה של חופש. אז התנועה הזאת היא אמנם אצל אבות גנוזה בצורה מאוד כוחנית, אז אצל הבנים היא פודים ומשלימים את המהלך המסוים הזה. כן?
מילים, הוא דתו שזה מופיע באבות בתור בחירה חופשית גלויה.
אז אני שמעת, שם זה מתפרד בפועל, כאילו גלויה, הכוונה, אצלם לא היה פער בין הבחירה כמוסה לבין הבחירה גלויה. מה שגנוז בתוך החיים הזה, זה מתפרד בפועל, זה כל המעשים הטובים שהם עשו.
הרב מסביר של אבות, זה הופיע בלי בחירה,
לא? לא, זה הופיע, בחירה גלויה, הכוונה זה התגלה בגילוי החיים, גם המעשים שלהם. אצל הבנים, הרב אומר, זה עכשיו יש שתי תנועות. יש את הבחירת מוסה, שקשורה לעל מודע שלי, ויש איך אני בפועל, בוחר את הדברים בפועל, ויכול להיות שהבנים מלא.
אתה מדבר פה על בחירה, הוא מדבר כאילו על עצמיות, הוא לא מדבר על בחירה במובן, כאילו בחירה גלויה וכמוסה, הוא לא מדבר על בחירה במובן ש...
אם אני החלטתי
לבחור, בדיוק הפוך.
נכון, בדיוק, כאן יותר...
בחירה גלויה...
בחירה גלויה, זה הכוונה, איך זה משתקף גם בצורה גלויה, ומה שאנחנו אומרים בחירת מוסר, וזה בעצם יותר בגלל הפסקות שלנו, שיש דבר כזה שגם אדם בצורה מודעת לא עושה את הדברים האלה, ומחליט החלטות אחרות, אבל הצד הכמוס שלו עושה את הדברים האלה. אבל הרב כאן פרש, נראה לי אומר, שזה בסופו של דבר, זה בדיוק הסוד של המתים יושבים את החיים, ואותה בחירה עצמה, הגנוזה, חוזרת בצורה של גניזה בבנים, ומתמדת, נראה לי, ומתממת, את החיזון של זכות אבות, שבה הנה זכותם של הבנים, שבה אתם דרך הצינור של האבות.
כי אם הפכת ביטוי, כי בכלל נכון, כמה משפטים אחורה, שאומרת שיש מערכות יותר שלא נתמות אל הבחירה הגלויה, עושה את הבחירה הגנוזה, אז שם בחירה הגלויה, אז גם שם הרב מסביר שזה כאילו רק בגלל זה כמונה בהתנהגות.
תראה, אני מבין עכשיו איך אתה קורא את הדברים, אולי בשביל זה הבאתי את פנקס יזיין זיין, ורק זה, כי הייתי, היה יותר טוב להביא את, הבאתי במקורות את פסקה, אני אקרא זה שם, כי שם את פשוט הרבה אחד, בעמוד קוק מבטאת, אין את זה כאן, אצלך בעמוד, בפרקס היה ג' פיתת, אני קורא עוד מעט גם ממה שיש לפיכם, אבל בעמוד פיתת שם פשוט הרב אומר, זה בצורה מאוד חדה. אומר הרב, עניין מה נעים גורלנו, כן, אשרנו אותו חלקנו ומה נעים גורלנו. אז אומר הרב, הנה, תחילת חילוקי המדרגות ודאי במשפטי, ואנו ששקיף כיצד היו בוחרים אם ניתן להם בחירה בכל תוקפה, וכה ובררו הדרגין כל אחד לפי זכותו הרואי בכוח. אבל בפועל גזרוך אותו התברך שיצא עניין הבחירה רק באדם, וגם לא, לא בכל פשוטה רק לפי הצורך מתם, הכל תולי בזכות הצפוי לפניו התברך. הרב כאן אומר דבר מדהים שעוד רק נקרא אותו בנחת גם בפסקה שלפנינו, שלמה הקדוש ברוך הוא בחר באברהם אבינו? כי הוא ראה שמבני בניו עתידים לצאת צדיקים כאלה גמורים, לכן הקדוש ברוך הוא בחר באברהם. כן, קצת כאילו קצת שונה ממה שכתוב בנצח ישראל, שהקדוש ברוך הוא בחר באברהם לא מצד מעשיו, אלא כי הוא בחר באברהם. אבל הרב כאן אומר שהקדוש ברוך הוא, למה הוא שתל דווקא באברהם את הסגולה הזאת ולא באחרים? כי הוא צפה את האחרית מראשית, כי הקדוש ברוך הוא אצלו, הידיעה שלו יכולה גם רדואקטיבית לראות את העתיד ולפי זה נחל העבר, צפה שבעתיד הסגולה הזאת תלך למקום נכון, ולכן הוא החליט להשקיע את המניות אצל אברהם אבינו. שבעצם הרב לכן אומר, למרות שזה לכאורה בא בצורה של סגולה, בצורה של מתנה אלוקית, אומר גם הדבר הזה הוא בעצם בזכות. וזה מה שהוא כותב כאן, תסתכלו כאן, אצלנו כאן, הנה לאב אחר, לכן אני, זה רק, אני, בואו נקרא כאן, כתיב חלק השם אמור. יש קדושה גמורה בשלמה המשותף של ישראל, שאלת לאב מעשים ובחירה. והבחירה, זה בעצם הצד מה שאנחנו תמיד לכנים לסגולה. והבחירה, זה לעלות גם הנפש והרוח. קודם כל אחד וחלק בפגם, נפגם גם החלק הגבוה, ותוקן שלא ידח ממנו דח, והנה, על השורש הטוב יש כאן כל הסוגרים קצת הפוכות, קצת מקשה לראות, והנה, על השורש הטוב שלא יפסק, שזה בעצם הצד הסגולי שלנו, הרב עוד מעט יחבר, זה בעצם קשור למדרגת לאה, כי מדרגת לאה בפנימיות היא המשכה שבאה ממדרגת הבינה, מהמדרגה הנשמתית, ורחל זה קשור יותר לצד הבחיר. אז הרב אומר, הנה השורש הטוב שלו יפסק, שייך הודעה, ועל שורש הבחירה, בקשה צריכה, כי למעלה הקדוש ברוך הוא לא יכול לו. לכן לאה, שהיא בעצם מבטאת את הצד הסגולי שלנו, על זה אומרים, הודעתו לקדוש ברוך הוא. ידמרו חזר לשבת לאה, אלא היה אדם שהודע לשם. וזהו הפעם הודעה. אבל היא למעלה מהנהגת הבחירה. ובתפארת אחוז תורה שבכתב ומנה נפיות תורה שבעל פה, עכשיו אני קורא מכאן עכשיו נקרא בנחת, ועיקר השלמות על ידי הבחירה. רצה יעקב ורחל, ואנו בחירה טובה וקדושה על ידי בקשה והתחזקות. שלמה יעקב רצה את רחל ולא את לאה? כי יעקב רצה את הצד הבחירי, שנכון שיש מעלה גדולה בסגולתיות, אבל יעקב רצה שהכל יתגלה גם דרך הצד של החופש, דרך הצד של הבחירה. וזהו עיקר היופי, כן הייתה יפה תואר פת מרד. וחז וחלילה, השמיכה רק על החסד נתון מראש, נמת כסופו, וזהו עיני לאה הרכות, כי יש בה אולי יופי מאוד מאוד גדול, אבל הוא, יש בה משהו סם שהוא חסר את כל התנועה הזאת, שאיך זה מתגלה דרך העצמיות. עכשיו הוא אומר כאן, מכל מקום, מידת החסד העליון, הצופה ומביט עניין הבחירה, גזר שעל די בחירתו בטוב, ייתנו לו מתנה חלק הנפש הקדושה. שסוף סוף למה ניתן לנו הסגולה, כמו שקראתי בזכר קודם, מה טוב גורלנו, כי הקדוש הוא צפה, בעצם התוכנית בהתחלה הייתה לתת את רחל, אבל בסוף הקדוש הוא נתן בגלל רחל, כאילו סובב מסובב סיבות שזה ניתן גם לאה, שזה בעצם בא לומר שהצד, שבדי שיש לנו סגולה כבר לקיימה, אבל היא כולה בצורה שמי הבאה, כי צפה הקדוש ברוך הוא שבטיד זה גם מגלה דרך הבחירה, לכן ניתן מסגולה. אומר לכל זה, לכן זה סגולה שלא קשורה אל הסוגיות של החוק האלוקי, אל הסוגיות של העיגולים, זה קשור אל עומק סוגיית היושר, אבל היושר, עומק החופש, הוא חופש אלוקי, וחופש אלוקי, כל מה שהקדוש ברוך הוא יוצא בחופשו הגמור, יהיה טוב גמור. אז יש משהו סם שהוא גם משהו מאוד מאוד שמגלה בשיא עצמיות ובשיא החופש שלו את הטוב אלוקי בעולם. אלא בפועל זה ודאי יתגלה, כמו שאנחנו כאן אומר, דרך הבחינה של זה, כמו כל ישראל, על ידי מה שצפוי לבנת. עניין הבחירה שלנו טובה, כאילו כמו שהקדוש ברוך הוא צפה שעם ישראל יהיה לטובה, לכן הוא גילה את הכל. אני לא, אני קצת, לקרוא בהמשך, זה קצת קשור לענייני פורים ועמלק וכל, אולי אני אעצור כאן רק, והדבר הזה רק באתי לחדד כאילו את המבט המיוחד הזה של הבחינה הזאת של, כמו שאמרתי, שאבות תרשים את הבנים, שהיא בעצם מסבירה שבצורה עמוקה פנימית, וזה, אני עכשיו חושב שאני גם לכל נקמוך, אבל הכוונה שמדברים על הסוגיה הזאת שנקראת סגולה, לא מדברים על איזשהו טבע, איזשהו חוף, מדברים על חופש גדול מאוד, שוודאי בבנים אחר כך הדבר הזה יישר לתגלות, ואולי במקורו אין בו אף סתירה, כמו שאצל הקדוש ברוך הוא, הוא חופשי לגמרי, וזה אי אפשר לומר שזה לא הטוב הגמור גם, כאילו. שיא החופש שלו, הוא לא מכריח אותו לבחור בטוב, אלא הוא הטוב. וזה מה שקדוש ברוך הוא שתל באבות, את המקום הזה שבו הבחירה הכמוסה היא הבחירה הגלויה. ואצל הבנים זה יתגלה אחר כך בצורה כזאת שיכולה שתי שפות שונות, אבל בצורה עמוקה פנימית שתי התהליכים הבחירים האלה הם אלה שפודים את התהליך הפנימי. כן, אבל החוק הוא ודאי תמיד בא אחר כך. החוק הוא קשור כבר לאין סוף ולא לאנושי. הוא קשור בעצם במסכמת כבר לחוקים שהקדוש ברוך הוא הטביע בעולם. ואמרתי את המושג הזה שנקרא חוק, הוא כבר, בטח בעולם העיגולים הוא כבר את השקופים של הקדוש ברוך הוא, ואפילו במרחב הנשגב העליון הזה שנקרא אין סוף, אז זה מה שנקרא אור חמה, שהיא בעצם גילות של השלמות האלוקית, אבל הקדוש ברוך הוא מעל השלמות ומעל ההשתלמות, ודווקא מבחינה מסוימת שדווקא ההשתלמות ולבנה מה שתתחדש, שיש מה שסיים דווקא במקום הזה שקשור אל כל מה שמתגלה דרך התנועה הקווית שמתגלה בגלל שהיה כאן צמצום של האור סוף, שהוא זה שגילה את בעל הרצון. וכשאני מסתכל על זה כאן, זה לא רק דבר ש... בצורה שלא שהוא יצא דבר טוב, אלא זה הטוב האלוקי עצמו שהוא החופש שלו. איך? אבל שמה שמגלה זה מגלה חופש, שתמיד תתגלה, זה ברית קרותה לסגולה שלא תתגלה דרך הבחירה, שסוף סוף מהלך הדורות בעתיד תתגלה בצורה של בחירה. יש משהו מסוים שכאילו אנחנו רואים דרך הבנים מבינים יותר מה בעצם היה גלות במדרגה הזאת של הבוקים, שהגלות בהם לא משהו שהוא מבטא חוק אלוקי, אלא משהו שמבטא את עצם הרצון אלוקי. התהליכים ההיסטוריים מתדיים שגם יהיה הרבה מורדות ועליות ועד יצא לסוף יבחר בדברים האלה, אז הוא גילה שפה תחילתו שמדבר כאן על משהו כזה שהוא לא רק חוקי אלא הוא חופשי והוא עצמי. טוב, זה באמת סופר.